אתם עם SBS בעברית.
שלום עמית, שלום למאזינות ולמאזינים. חלף חודש מאז פרוץ המלחמה וישראל כולה עדיין מתקשה להתמודד עם המהלומה שניחתה עליה בבוקר 7 באוקטובר. מניין הקורבנות, 1400 כולל אזרחים, חיילים ושוטרים. לא כל הגופות זוהו עדיין. בגורלם של 242 חטופים הנמצאים בידי החמאס איננו ברור. כבר השבוע צהל פועל כדי להלום באנשי החמאס, ובינתיים המערכה העיקרית מתמקדת בחיסול עשרות או מאות מנהרות שהיו לבסיס פעולתם של אנשי הארגון המוסלמי הקיצוני. המנהרות הן אתגר משמעותי הניצב בפני חיילי צהל. הם שימשו או משמשות מקום הגנה לארגון הטרור, ועל כן זה היעד המרכזי של צהל עכשיו. כניסת צהל למנהרות היא מסוכנת עד מאוד. קצינים ישראלים הסבירו בימים האחרונים כי הלוחמים אינם אמורים להיכנס למלכודות הללו. לדבריהם, צהל פיתח ותרגל שורה של אמצעים המאפשרים כניסה למנהרות והריסתם על יושביהם, וכך לצמצם במידה רבה את הסכנה של הלוחמים. כדי לעשות זאת נדרש חיל האוויר וגם חיל ההנדסה להרוס בתים שידוע שמתחתם או סמוך להם נמצאות מנהרות הטרור. כדי לבצע זאת נקראו בשבועות האחרונים הדיירים לצאת לדרום רצועת עזה, וחלק ניכר מהם מן הבתים נהרסו. מבחינת ישראל זה מהלך חיוני, אך התמונות של מאות ואלפים של בתים הרוסים ואזרחים הבורחים משם במהירות הפכו לנשק הסברתי יעיל מאוד של החמאס. זו הייתה אחת הסיבות ששר החוץ האמריקאי אנטוני בלינקן הגיע לפני ימים אחדים שוב לישראל. הוא ביקש מראש הממשלה נתניהו לעצור את ההתקפות על הבתים בעזה לזמן מה. נתניהו היה מוכן להפסיק את התקיפות רק לשעות אחדות שבהן התושבים הפלסטינים יוכלו לצאת מן העיר. נתניהו איננו יכול להתעלם מבקשתו של השר האמריקאי, שכן וושינגטון כבר סיפקה לישראל בשבועות האחרונים ציוד לחימה בכמויות אדירות. הנשיא ביידן הבטיח לספק לישראל ציוד בהיקף של 14 מיליארד דולר. בלינקן היה כאן לביקור קצר, ולצד השיחות המדיניות התפנה לצפות במה שמכונה סרט הזוועות. זה סרט שנמשך כשעה ומתעד את מה שעשו אנשי החמאס לאזרחי ישראל בהסתערות הברברית שלהם על מבוגרים, על ילדים ואחרים בקיבוצים וביישובים לפני חודש. הסרט מבוסס בעיקר על צילומים שנמצאו במצלמות של התוקפים הברברים. אנשים שראו את הסרט מגדירים את תוכנו כזוועה שלא ניתן לתארה. הוא כבר הוצג בפני דיפלומטים ועיתונאים בעולם. בשל הרגישות הרבה, מי שהוזמנו לצפות בסרט נדרשו תחילה להפקיד את הטלפונים הסלולריים שלהם כדי שלא יוכלו לצלם את הסרט הנורא. ובינתיים נמשך במלוא עוזו המאבק של בני המשפחות של הישראלים השבויים בידי החמאס. בשני אתרים מרכזיים בלב תל אביב נמצאים כבר קרוב לחודש הקרובים. אחד המקומות הוא המוזיאום, מוזיאום תל אביב, והשני מול המטה הכללי של צהל, גם כן בלב תל אביב. דרישתם של בני המשפחות מן הממשלה היא להתמקד בראש ובראשונה בהחזרת החטופים. חששם הוא שפעולת צהל עלולה להביא לפגיעה בגברים, בנשים ובילדים המוחזקים ברצועה. ואתמול הודיעו בני המשפחות כי כוונתם לשהות 24 שעות ביממה מול המטה הכללי של צהל. ובתוך כך עוסקים בחודש שחלף מאז פרוץ המלחמה גם בניתוח הכשל הנורא של צהל ושל גופי המודיעין בפרט. השאלה היא איך ייתכן שגופי המודיעין הישראלים לא זיהו את תוכניות החמאס ולא נערכו לקראת המלחמה בכיוונים שונים. אמנם צמרת צהל עסוקה כרגע במלחמה, אבל רבים בתוך מערכת הביטחון וגם מחוץ לה מנסים לפצח את השאלה. כיצד 50 שנה בדיוק לאחר הפתעת יום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים, שוב נעשתה טעות נוראה כזו. אחד הניתוחים הראשונים המעניינים בנושא זה מובא השבוע בעיתון הארץ, פרי עתו של פרופסור אורי בר יוסף. לפני 22 שנה הוא פרסם ספר אב קרס בשם הצופה שנרדם, הפתעת מלחמת יום הכיפורים ומקורותיה. עכשיו כמובן עדיין לא מדובר בספר, אלא בהערכה הראשונית. בר יוסף מציין כי מאז 2009 היה לנתניהו עניין בשימורו של החמאס ברצועת עזה. זאת כדי למנוע ניסיון בינלאומי לכינון הסדר שלום בין ישראל לפלסטינים. זאת בשל חוסר הנכונות של נתניהו ושל עמיתיו בליכוד להעביר חלק משטחי הגדה המערבית או יהודה ושומרון להקמת מדינה פלסטינית. הגישה הקיצונית של החמאס הייתה הנימוק מדוע לא ניתן להקים מדינה כזו. לדברי בר יוסף, למרות שמדי פעם הועלו הצעות לחסל את השלטון של החמאס בעזה, נתניהו לא קידם מהלכים כאלה. להפך, הוא אף אפשר להעביר לרצועה בשלטון החמאס גם מזוודות של כסף מקטר. עוד כותב בר יוסף כי במנגנוני המודיעין הישראלים העריכו שהחמאס מבקש לשמור על שלטונו ברצועה ולכן אין לו עניין להתנגש עם צהל. נראה כי הערכה זו היא שגרמה לשאננות המתמשכת בקרב אנשי מודיעין בישראל. בר יוסף גם מצטט ידיעה שפורסמה לפני ימים אחדים בסוכנות ידיעות באיראן, שעל פי ההכנות לתקיפה בשטח ישראל נמשכו לא פחות מארבע שנים. לצורך כך הוקם ברצועת עזה חדר מבצעים שהיה אחראי לארבעה תרגילים לתקיפת ישראל שנערכו במרוצת השנים. אלה כללו גם בין היתר הכנות לפשיטה על קיבוץ ניר עוז, כמו גם התקפה על בסיס של יחידת המודיעין 8200. בינתיים התברר כי תצפיתניות של צהל דיווחו כמה וכמה פעמים בעת האחרונה על תרגילים שבוצעו ברצועה סמוך לגבול עם ישראל, אך גם אלה לא עוררו את תשומת הלב של הקצינים באזור והתוצאה ידועה. בינתיים בעוד ישראל מתאבלת על חלליה ומבקשת להלום באנשי החמאס הרצחניים, היא מותקפת מבדינות רבות. על חומרת המצב ניתן ללמוד מצעד יוצא דופן של המטה לביטחון לאומי ומשרד החוץ. שני הגופים הללו פרסמו לפני ימים אחדים אזהרת מסע חריגה שבה קראו לשקול היטב כל נסיעה מחוץ למדינת ישראל. בדרך כלל הזהרות מסע כאלה נוגעות ליציאה למדינה מסוימת, אבל עכשיו לראשונה הסכנה היא כלל עולמית. ומי שבכל זאת נוסע לחול בימים אלה, עליו, כך אומרים, לנקוט אמצעי זהירות מוגברים בכל רחבי תבל. בין אלה נקראים הנוסעים להימנע מהחצנת סממנים ישראלים ויהודיים. זאת כאמור בשל ריבוי גילויי אנטישמיות ואירועי אלימות נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם. בתקווה לימים טובים יותר, עד כאן רפי מן המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.